Radio.
כלכליסט טו גו, פודקאסטים מבית כלכליסט.
חיתנו לפניך. כתבתו של יובל אזולאי מתוך מוסף כלכליסט, אוקטובר 2022. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, קורא אמיר אשר, עריכה טכנית אורי פלג. הקורונה הייתה ההזדמנות הגדולה של חברת אלבד ומושב מסורות יצחק. עולם שמפחד ממגפה הוא עולם שרוצה לחטא כל דבר, ואפשר למכור לו המון מגבונים לחים להשמדת נגיפים. פעילות החברה הוקדשה כמעט כולה לייצור מגבונים כאלה, המחירות זינקו והעתיד נראה מזהיר, אבל אז השוק קרס, והמושבניקים נתקעו עם מחסנים מלאים. עכשיו הם מנסים להתאושש, בעזרת הבורסה, טמפונים ואלוהים. כאילו שלי מנהלי מסורות יצחק חסרות צרות, יש להם גם את מוטקה על הראש. המושב הדתי השיתופי, ששוכן בין אשקלון לקריית מלאכי, מתמודד בשנה האחרונה עם צרות עסקיות, ולצידן גם עם תביעה מתמשכת של חבר המשק הוותיק מוטקה, מרדכי אדלר. אתמול, יום רביעי, הסכסוך שלו איתם אפילו הגיע לדיון ראשון בבית המשפט העליון. מסורות יצחק הוא הבעלים של אלבד, אימפריית מגבונים לחים שקצת מתייבשת מאז שחרדת הקורונה שכחה, ואדלר לא מוטרד רק מהתוצאות העסקיות שלה, אלא גם מההתנהלות. הוא שקוע במלחמה בנוהג שהשתרש במזכירות לזמן את החברים לאספות בענייני השעה בהתראות קצרות. לדבריו, לפעמים של 48 שעות בלבד, וזה לא עובר. איך אפשר להעמיק חקר ולהתכונן בצורה כזו לאספות שדנות בנושאים הרי גורל שקשורים לעתיד של כולנו? בסוגיות כלכליות וקריטיות שנוגעות לאלבד, לשאר ענפי המשק. על סמך מה נצביע בלי לימוד והכנה כאשר מציגים לפנינו מצגות עם אין ספור נתונים כספיים? איך אפשר לא להיות חותמת גומי ככה? הוא נזעק. כל רועם, גבר מוצק, מושבניק של פעם, כמו שמדמיינים, רק במקרה בלי שפם. בהתחלה הוא העלה את הנושא שוב ושוב במושב עצמו ללא הצלחה. אחרי כמה שנים כאלה, פנה אדלר לבית המשפט המחוזי בבאר שבע והגיש עתירה מנהלית נגד המושב, בטענה שהוא מפר את אחת מתקנות האגודות השיתופיות שמחייבות מתן התראה של שבועיים לאספה. בית המשפט לא התרשם, מודעות על האספות הרי נתלות ליד בית הכנסת, שחברי המושב מרבים לבקר בו וגם נשלחות בקבוצות הוואטסאפ המקומיות. העתירה נדחתה והעותר נדרש לשלם למושב 18,000 שקלים עבור הוצאות משפט. אבל לא אדם כמו אדלר יישבר. הוא המשיך לעליון, עם ערעור מפורט ומנומק. כדי לנצח, וגם כדי להשאיר את ה-18,000 שקל בצד שלו, כי אלה ימים שבהם הכל יקר, קשה ומשמין. אדלר, בן 70, גרוש, אב ל3, סב ל8, חושש מחורף קשה שיעבור על המושב בגלל אלבד. המאבק הזה כבר גזל ממנו כמה עשרות אלפי שקלים ואין ספור שעות, שנים על גבי שנים, של צלילה לתקנות מיושנות של גופים משמימים כמו רשם האגודות השיתופיות. למה מוטקה? בסך הכל אני דואג לעתיד שלי. יכול מאוד להיות שאחיה עוד 10 או 20 שנה ואני רוצה שדברים יתנהלו כמו שצריך. כתבתי במשך השנים עשרות ניירות עמדה לחברים כאן על מה צריך לעשות ואיך, אבל כנראה הם לא הרשימו אף אחד. אם לא אתקוף אותם במישור החוקי, לא יזוז כלום. באופן טבעי, אדלר נמצא בעימות חזיתי עם מנהלי המושב והחברה, מה שהופך את היחסים שלו עם חלק מחברי המשק למורכבים מאוד. הוא מתוסכל כי לא מקבלים את הצעותיו, הם מתוסכלים כי הוא מציק להם. אנשי המושב מדברים על מוטקה, אבל בעיקר על אלבד ועל מה שהטלטלה העסקית תעשה לחייהם. בערב סוכות, באלון המושב, מזכיר המשק שרגה וילק עדכן את החברים במצב מאתגר מאוד שהמשק חווה מבחינה כלכלית בעת הזאת. מנהלת הקהילה זוהר להב שפר הייתה נדיבה יותר בפרטים, ובישרה כי בחודשים הנותרים של השנה המושב יצמצם הוצאות, והתקציב ל-2023 יהיה צנוע יותר. בניסיון להרגיע, הוסיפה, יש דברים ותחומים רבים בקהילה שניתן לקיים גם ללא תקציב בכלל או עם תקציב קטן. 270 חברי משק יש שם, סך הכל 700 תושבים, והם תוהים איפה יורגשו הקיצוצים. חבר במזכירות המושב אומר שההחלטות יתקבלו בימים הקרובים, ומנסה גם הוא להרגיע. מאוד לא סביר ששירותים חיוניים לקהילה ייפגעו. אנחנו לחלוטין לא שם. שירותים שקשורים לרווחה ובריאות ימשיכו להינתן בצורה טובה. תמיד אפשר למצוא מקומות שבהם אפשר לחסוך, בלי לפגוע בצורה קשה באורחות החיים של התושבים. הבריכה תמשיך לפעול כאן גם בקיץ הבא. עם זאת, חלוקת הרווחים מהפעילות הכלכלית שלנו תהיה ככל הנראה נמוכה יותר בשנה, שנתיים הקרובות. סי של פאניקה. במסורות יצחק מתפרנסים מקלקר ותוספי תזונה, ממדגרות ומשחטות וגידולי שדה, אבל בעיקר מייצור מגבונים וטמפונים. לאלבד, לא להתבלבל עם הבד החד פעמי שנקרא אלבד, אין מותגים משלה, אבל היא מייצרת עבור מותגים פרטיים של חברות ענק כגון פרוקטור אנד גמבל וקימברלי קלארק. היא חברה ציבורית, הנתונים שלה גלויים והם לא קלים. את הרבעון השני של השנה חתמה אלבד עם הפסד של 16 מיליון שקל, הוא היה הרביעי ברציפות שבו הפסידה. המניה נחתכה בכמעט 90% בתוך פחות משנתיים. משווי של כמעט 100 שקלים למניה בשיא של ינואר 2021, לקצת יותר מ-10 שקלים כיום. שווי החברה צנח לכ-120 מיליון שקל, נמוך בהרבה מההון העצמי שלה, כ-420 מיליון, מה שמעיד על הסקפטיות של המשקיעים. ההסתבכות העסקית באה אחרי שמגפת הקורונה העולמית דווקא עוררה בחברה תקוות גדולות. היא הרי שלחה את כולנו לחטא ולהעביר מגבון על כל מה שנגענו בו, ולמעשה לקנות בטירוף בדיוק את מה שאלבד מייצרת. מגבוני חיתוי לחים לניקוי משטחים. המחירות ב-2020 עלו ביותר מ-20% ורשמו סי של כ-1.6 מיליארד שקל. הרווח הנקי באותה השנה היה יותר מ-100 מיליון שקל, אחרי של ב-2019 אלבד הפסידה 65 מיליון. שווי השוק נע סביב מיליארד שקל, ושווי ההחזקות של חברי המושב קפץ במאות מיליוני שקלים. מבחינה עסקית, המגפה סיפקה הרבה מאוד סיבות לאופטימיות, ואלבד החלה להשקיע הון בהגדלת כושר הייצור כדי לענות על הביקוש הצפוי. בתחילת 2021 גם קנתה את יצרנית המגבונים הספרדית, Optimal Care, ב-40 מיליון יורו. עד הקורונה, אלבד התמקדה במגבונים לחים רגילים, עם מעט מוצרי חיתוי לבתי חולים ומוסדות סיעודיים, ופתאום השוק התרחב ונדרשו עוד ועוד מגבונים ספוגים בחומרים שמבטיחים להשמיד נגיפים, חיידקים, בקטריות ושאר חולרות. כל היצרנים מכרו באטרף והרוויחו עד שנזל להן מצידי השפתיים, מספר אמנון ברודי, בן 70, חבר המשק. הוא היה ממקימי החברה, שנוסדה ב-1985 והונפקה ב-1993, וממש בתחילת המגפה, בראשית 2020, סיים כהונה של כ-15 שנה כיושב ראש שלה, ונהפך ליועץ מיוחד עד היום. מיקי לזר, בן 59, חבר המושב, החליף את ברודי כיושב ראש, במקביל לתפקידו כיושב ראש משקי הדרום, ואחרי שנים כדירקטור, מזכיר המשק ומנהל הכספים של המושב. כשברודי ולזר משחזרים את ימי הזוהר הלא רחוקים ההם, יש דוק קל של געגוע בכולם. ראינו מול העיניים, בזמן אמת ממש, את כל עולם החיתוי והמגבונים עובר מהפכה אדירה, אומר לזר. ממצב של מוצר שכמעט לא נמצא בשוק ונמכר בעיקר לבתי חולים ולמוסדות סיעודיים, מגבוני החיתוי נהיו מוצר שנחטף מכל מדף, עם ביקושים בסדרי גודל שלא ראינו אף פעם. בסי, אלבד העסיקה כ-1,800 עובדים בשישה מפעלים, בישראל, באירופה ובארצות הברית. וכשהמחירות גדלו בקצב אקספוננציאלי, בערך כמו ההדבקות, הנחת היסוד של החברה הייתה שהיא נכנסת לעידן חדש של ביקושי סי למגבוני חיתוי, שכל ילד יידרש לסחוב חבילות שלהם לגן או לשאת בילקוט, וכל עובד שיחזור למשרד יחזיק אותם על השולחן. היינו בטוחים שהביקושים הגבוהים יימשכו שנתיים, אומר לזר. ואחרי השנתיים האלה חשבו בחברה, גם אחרי שהביקוש יירגע קצת, אנשים יידבקו בהרגל להשתמש בהם, שיבטיח מחירות יציבות. הרי מגפה עולמית מטמיעה דפוסי היגיינה חדשים לתמיד. זו הייתה הטעות הגדולה שלנו, וגם של שאר יצרני המגבונים בעולם, אומר לזר. אבל אז המגפה התפוגגה, הרגלי החיתוי נעלמו באחת, ולאלבד נשארו בעיקר סימפטומים של לונג קוביד עסקי. כדי להתמודד איתו, היא נקטה כמה צעדים דרמטיים. בשבועות האחרונים היא חיסלה את כל פעילות המגבונים שלה בארצות הברית, ומכרה את מפעל הייצור שבנתה לפני כעשור בצפון קרוליינה. המושב, שמחזיק ב-60% מהחברה, הזרים לה הלוואת בעלים של 30 מיליון שקל, שנועדה להרגיע קצת את הבנקים, לסמן שלחברה יש גב, ולאפשר לה לגייס עוד כ-20 מיליון שקל בשוק ההון. במקביל, גם הראש מתחלף. המנכ״ל דן מסיקה עוזב בחודש הבא אחרי יותר מ-7 שנים, ויוחלף בידי יעקב חן, שהיה סמנכ״ל הכספים של תנובה ושל דלטה. כסף טרי וקודקוד חדש אמורים לשנות את מסלולה של החברה, גם אם לא יחזירו אותה על הפיק של המגפה. אימאלה, המגפה נגמרה. את חלל היצור במפעל אלבד במסעות יצחק ממלאים מסועים ארוכים ואגורנים גדולים שמניפים גללי ענק של בדים לא ארוגים עשויי סיבי ויסקוזה. בניגוד למפעלי תעשייה רבים אחרים, כאן הכל מצוחצח ונעים. באוויר ניסעים ניחוחות שמעוררים מיד תחושה של ניקיון. חלק מהבדים הלא ארוגים שמיוצרים פה יועברו למפעלים האחרים של אלבד, אחרים מופנים מיד לקו הייצור המקביל, אוטומטי כולו, כולל ההרטבה של המגבונים והאריזה שלהם. הכל מתקתק. מה שמאיים על החדווה הזו, הטעות הגדולה של יצרני המגבונים, הוא דווקא שתי בשורות מצוינות שחוקרים ומומחי בריאות הציבור סיפקו לעולם בעיצומה של הקורונה. הראשונה היא המצאת החיסון. השנייה היא הגילוי שהסיכוי להידבק ממגע עם משטחים נמוך מאוד. מבחינת יצרני המחטאים למיניהם, הקורונה פשוט נגמרה מהר מדי. קרס לנו השוק, אומר בכיר באלבד. החיסונים שינו את התפיסה בכל הקשור להתמודדות עם המגפה, ומגבוני החיטוי לא היו חלק מהשינוי הזה. כגודל הנסיקה, כך גם גודל הנפילה, משחזר מצידו ברודי. הערכנו שמשוק שלפני הקורונה היה 5, ובעקבותיה זינק ל-10, נתייצב בנקודה חדשה סביב 7. אבל העולם מתגונן באמצעות מסכות וחיסונים, ואנחנו נתקענו עם עודפי יצור גדולים, שבמקביל חומרי הגלם, השינוע והלוגיסטיקה, וגם העבודה, התייקרו בחדות. את המכה הכואבת ביותר ספגה אלבד בשוק האמריקאי. במשך עשור היא ניסתה להתבסס בו, השקיעה בהקמת מפעל, בגיוס עובדים ובמאמצי חדירה לשוק שנשלט בידי ענקיות, והקורונה נראתה כמו המפתח שלה לעשות זאת. היא התקשרה עם מפיץ מקומי, שהבטיח לקוחות קצה משמעותיים, בתי מלון וחברות להשכרת כלי רכב שיציעו מגבונים לצרכנים. יצאנו להסכמים גדולים שצפו קדימה את המשך ביקושי השיא. נשאבנו לזה, מודה בכיר בחברה. איך זה נגמר? קטסטרופה בכל קנה מידה. פגיעה קלה בכנף? ההפך הגמור. אלבד בעצם יצרה בהיקפים אדירים, ריתקה כמעט את כל יכולות הייצור שלה בארץ ובחול להזמנות מארצות הברית. המפעל במושב עבד מסביב לשעון, ייצר את חומר הגלם למפעלי המגבונים בדימונה, בגרמניה ובפולין. המפיץ האמריקאי הזמין עד אז בכמויות גדולות כדי לחסות הסכמים שעשה עם לקוחות, אומר לזר. עבדנו איתו יפה מאוד ב-2020. חלק גדול מאוד מהרווחים המדהימים שלנו באותה השנה באו מההתקשרות איתו. הוא שילם במזומן או בתנאי אשראי מיטיבים של כמו מזומן, ושם על השולחן מקדמות. אחרי שמחר בהצלחה, הוא שב והזמין משלוחים גדולים נוספים. אבל, ברבעון הראשון של 2021, השוק קרס. הלקוחות של המפיץ התחילו לבטל הזמנות, אלבד מצא את עצמה עם קווי ייצור שפועלים בכל הכוח, בלי לקוח. המחסנים היו מלאים, לא היה למי למכור את הסחורה, אין לה ביקוש יותר. כזה דבר לא קרה לנו אף פעם, אומר לזר. קרה לנו פה ושם בעבר שהיה לנו הסכם כלשהו עם לקוח שפושט את הרגל, שזה אף פעם לא אירוע נעים, אבל הצלחנו למכור את הסחורה שיועדה לו ללקוחות אחרים. מצב כזה, שדברים שאלבד מייצרת נערמים במחסנים ואין להם קונה, דבר כזה לא היה לנו מעולם. זה לא שלא נמכרו יותר שום מגבוני חיטוי, אבל במספרים נמוכים בהרבה ובמחירים נמוכים בהרבה. כל היצרניות שהתנפלו על השוק נתקעו, והסחורה הסינית הזולה הייתה כמעט היחידה שעוד התגלגלה. ומכיוון שראשון הייצור מטווה את המגבונים האלה לשימוש ייעודי מאוד של ניקוי וחיטוי משטחים, אי אפשר להרוז אותם מחדש כמגבונים רגילים. באמת שאתה לא רוצה לנגב עם מגבונים כאלה את הטוסיק של התינוק שלך, מבהיר בכיר בחברה. בשלב ראשון, החברה ניסתה לגבות מהמפיץ האמריקאי את הכסף על הסחורות שיוצרו עבורו ללא הצלחה. באפריל האחרון כבר הושגה הבנה על פיצוי בסך 5.5 מיליון דולר, אבל היא לא התממשה וכעת הצדדים מנהלים הליך בוררות בארצות הברית. אנחנו מאמינים שבסופו של דבר נצליח להוציא ממנו משהו, אומר לזר. אחרי הכל, הוא ממשיך לעבוד ולפעול בשוק, אבל גם הוא עצמו יצא מכל המשבר הזה בשן ועין, נתקע עם מלאים גדולים ולא קיבל כסף מלקוחות. מאז מוצאים קצת קונים שמשלמים, כמובן פחות, ובמרוץ נגד השעון, התוקף של חלק מהסחורה יפוג בעוד כחודשיים. המחסנים מתרוקנים לאט לאט, אבל הזעם של מוטקה אדלר על כל ההתנהלות רק הולך וגובר. הוא לא החבר היחיד שמתקומם על הסיפור האמריקאי, אגב. איפה היה הדירקטוריון אל מול ההתקשרות והחשיפה של אלבד מול אותו מפיץ, תוהה אדלר. למה אף אחד לא הרים דגל אדום? האם נדרשו ממנו ביטחונות אל מול המלאים העצומים שיצרו עבורו? לפי לזר, הדירקטוריון הכיר היטב את ההתקשרות בארצות הברית, והמנכ״ל היוצא מסיקה הכיר את המפיץ מעבודה משותפת בעבר, הכירות שמבחינת הדירקטוריון היוותה סוג של הכשר להתקשרות. ראינו שיש כאן לקוח שפותח חוב גדול מאוד, ולכן עברנו לעבוד איתו על בסיס של מקדמות או מזומן, מדגיש לזר את אמצעי ההגנה שננקטו, וזה עבד עד שפתאום הוא עצמו לא הצליח למכור את המלאים שהזמין. לפי בכיר בחברה, הסיפור האמריקאי נבחן לעומק בוועדת הביקורת של הדירקטוריון, שנעזרה גם במבקר חיצוני. דוח הביקורת נשאר חסוי, אבל לפי בדיקת מוסף כלכליסט, הוא מצביע באופן טבעי על חשיפה גדולה מדי למפיץ אחד, וממליץ על כמה הצעדים שימנעו הסתבכות דומה בעתיד, תוך שימת דגש על רענון נהלים ועל יותר סדר בתהליכים, כהגדרת בכיר בחברה. לא היו מסקנות אישיות, ואף אחד כאן לא הולך הביתה. לכל חברה בענף הזה יש את הסיפור הייחודי והקשה שלה מהקורונה. נלמד מזה ונהיה טובים יותר ומנוסים יותר בהמשך. המנכ״ל מסיקה, שבעבר ניהל במשך עשור את פעילות אלבד בארצות הברית, ביקש לעזוב כבר באביב, אבל העניין התעכב כי לא היה קל למצוא מנכ״ל חדש עד שהגיעו ליעקב חן מתנובה. הוא לא הבחירה הטבעית לתפקיד, מודה בכיר באלבד, בהתחלה חשבנו להביא מנכ״ל עם אוריינטציה של פיתוח עסקי ושיווק כדי להתבסס ולהתפתח בעולם, אבל שינינו את קו החשיבה. בעת הזאת, אלבד צריכה מישהו כמו חן, איש כספים שידע לייצב ולאזן אותה. זאת מומחיות בפני עצמה, ובדברים האלה אנחנו צריכים להתמקד עכשיו. התרחבות, רכישות ופיתוח עסקי יחכו לזמן מתאים יותר. במקביל לפרידה ממסיקה, נפרדה אלבד גם מהחלום האמריקאי הגדול. מפעל לתחבושות היגייניות שהיה לה בקנטקי נסגר כבר ב-2018. מפעל המגבונים בצפון קרוליינה נמכר השנה בכ-7 מיליון דולר. את הדימום הכספי מהרומנים המפיץ ההוא היא לא הצליחה לעצור. סיפור ארצות הברית נשאר בעיקר כתם שאף מגבון לא מוריד. כושר הספיגה של הטמפונים. מה שעוד אמור לעצור את הדימום הכספי הוא הטמפונים. זה שוק צומח, והביקוש בו גובר גם בגלל מחסורים זמניים בסחורה, בעיות בשרשרת ההספקה, מחסור בקוטנה, מלחמה באוקראינה ובצורת בטקסס, וגם בגלל עליות המחירים, ששולחות עוד ועוד נשים לוותר על המוצרים היקרים של המותגים הגדולים ולעבור למותגים פרטיים שהם מחפשים ספקים. עליהם, אלבד מכוונת. היא השקיעה כ-12 מיליון שקל בהגדלת כושר הייצור של המפעל שלה בקיסריה, שמתמקד בזה, אבל היא מתמודדת עם מחסור של עשרות עובדים, גם אחרי שהאורזים הועברו לקווי הייצור. בהיעדר אורזים, הטמפונים מועברים לאריזה בירדן, ואז חוזרים לארץ ונשלחים לחול, בעיקר לארצות הברית. ואלבד מנהלת כיום מגעים עם רשויות המכס של ירדן, בניסיון לשגר את האריזות ישירות משם. אלבד, שבתחילת הדרך ייצרה רק מגבונים לחים, נכנסה לעולם הטמפונים ב-2010 כשקנתה את המפעל בקיסריה, אז הוא נקרא רוזטם, לפי שווי של 65 מיליון דולר. לא מעט אנשים במסעות יצחק חשבו שזו טעות, השקעה כושלת שלא קשורה לפעילות הליבה שלה. ואכן, בעשור האחרון אלבד ספגה ירידת ערך מתמשכת בפעילות הטמפונים, ובשלוש השנים האחרונות זו הייתה אחראית רק ל-10% מהכנסות אלבד. אבל אז נולדה הזדמנות. First Quality האמריקאית החליטה להפסיק לייצר טמפונים, ואלבד מהרה לתפוס את מקומה וחתמה אל הסכמים של עשרות מיליוני שקלים עם לקוחות בארצות הברית. עכשיו, מבחינתה, תעשיית הטמפונים נעשית היהלום שבקטר של אלבד, כדברי ברודי. אם בעבר הפעילות הזאת הייתה אבן רחיים על הצוואר שלנו, כעת היא מתרוממת ואנחנו מגבירים תפוקות ייצור. יש עלייה חדה במחירות ובייצוא, כל העולם מחפש טמפונים, וזה הופך להיות אחד ממגזרי הפעילות היותר חיוביים של החברה. אז זה מגמה חיובית, אבל זה לא אומר שהמספרים תמיד מסתדרים לנוכח ההתייקרויות של חומרי הגלם וההובלה. מבחינת המחירות אנחנו נמצאים במקום שבו היינו ב-2019, ערב הקורונה. אלא שעכשיו אנחנו סוחבים משקולת של 20 מיליון דולר בשנה בגלל ההתייקרויות בעולם, אומר לזר. בגזרה הזאת יש לאלבד לפחות יתרון אחד. היא מייצרת בעצמה את הבדים שמשמשים למגבונים. זה תהליך שדורש הרבה מאוד אנרגיה, ובעוד יצרנים בעולם מתמודדים עם זינוק במחירי האנרגיה, בישראל הגז הטבעי מעניק לחברה האפשרות להמשיך לייצר את חומר הגלם בלי שתיאלץ לייקר אותו מאוד. אז בסך הכל הרוח חיובית, מספיק חיובית כדי שחרף ההצהרה שהתרחבות ופיתוח יחכו לזמן מתאים יותר, החברה מתכננת להרחיב את המפעל בדימונה ולהקים קו ייצור חדש שיעלה כמעט 200 מיליון שקל, ייפתח ב-2024 ויאפשר ייצור נרחב מאוד של מגבונים לחים שנשטפים באסלה, כיום הם רק חלק קטן מהייצור שלה. מבחינת אלבד, מדובר במהלך אסטרטגי הכרחי לקראת רגולציה מתוכננת באירופה, שאמורה להפחית משמעותית את השימוש ברכיבי פלסטיק במגבונים ובמוצרים המיועדים לתינוקות. בינתיים הרגולציה הזו מתעכבת, כי לאירופה יש צרות אחרות. המלחמה באוקראינה קונה לנו בינתיים זמן, אומר לזר. יש לנו עוגני ייצור טובים בגרמניה ובפולין, קנינו חברה ספרדית, ואנחנו נערכים להסתערות על השוק ביבשת. על בד לנצח, בנט לא. מסורת יצחק הוא יישוב מבלבל, הוא בכלל נולד כקיבוץ, והשתייך לתנועת הקיבוץ הדתי, אבל בשנות ה-60 עזב אותה כשהחברים החליטו לבטל את הלינה המשותפת וחדר האוכל המשותף. הקיבוץ נהיה מושב, אבל שיתופי. ב-2010 הוא שב לחיקה של תנועת האם. חזרנו לקיבוץ הדתי בעיקר בגלל הרצון להשתייך, אומר לזר. אנחנו אמנם מושב, אבל הרבה יותר שיתופיים מהרבה קיבוצים. שכר החברים נכנס לקופה המשותפת. כל חבר מקבל תקציב שוטף ובונוסים מרווחי המשק שמחולקים בראש השנה ובפסח. בשנתיים האחרונות, אלבד לא תרמה לבונוסים האלה, אבל היא ממשיכה לשלם למושב מיליונים בשנה על דמי ניהול, שירותי דירקטוריון, שכר דירה, שימוש בתשתיות ועוד. אלבד היא ספינת הדגל, אבל היא לא העוגן הכלכלי היחיד של מסורת יצחק. המושב מחזיק ב-50% בחברת בן שמעון פלוריש, שמייצרת תרופות למותגים פרטיים, תוספי תזונה ומוצרי קוסמטיקה, כולל חיזוקית ורגיון של חברת הדס. ב-2020, מחירותיה התקרבו ל-80 מיליון שקל. במקביל, למושב יש 65% מפוליביד, שמייצרת מוצרי פוליסטירן מוקצף, קלקר, לתעשיות הבנייה, ויש לו גם חוות לולי רבייה בכ-10 אתרים ברחבי הארץ, כולל מתגרת ענק עם אוף טוב במושב כפר דניאל שבשפלה. מה זה מתגרת ענק? בכל שנה מדגירים בה כ-40 מיליון ביצים, שמהן בוקעים כ-30 מיליון אפרוחים. בתחום הזה יש למושב שותפות נוספת עם אוף הגליל וקיבוץ שריד שבעמק ישראל, שם מודגרות כ-20 מיליון ביצים בשנה. בשנים האחרונות המושב נכנס גם לעולם המשחטות עם כשרות עילית של הרב לנדה, גוף כשרות חרדי פרטי שמתחרה בכשרות של הבדץ. וחוץ מזה, יש לו מרכז מזון לרפתות חלב וגידולי שדה, רובם עונתיים, בשיתוף הקיבוץ הסמוך נגבה. יושב הראש של התאגיד הכלכלי שמרכז את כל הפעילויות האלה הוא שי תלמון, לשעבר החשב הכלכלי באוצר, מנכ"ל כלל ביטוח וממלא מקום מנכ"ל בנק הפועלים. לפי לזר, המגוון הרחב של פעילויות כלכליות מבטיח לחברים חיים ברווחה טובה, כהגדרתו, גם לעומת קיבוצים ומושבים אחרים הנחשבים מבוססים. כמי שמכיר את העולם הזה טוב, אני יכול להגיד לך שחבר במסועות נהנה מתנאים מחיה נאותים ומאוד ראויים, הוא אומר. והתמהיל הזה אפשר למושב ותושביו לחיות ולהסתדר טוב במשך כמה שנים, גם בלי לקבל דיווידנדים מאלבד. מסועות יצחק הוא גוף מרוויח. החברים כאן פוגשים לא מעט כסף במהלך השנה, גם בשירותי בריאות, חינוך, רווחה ופנאי שניתנים ברמה טובה. יש לנו קרית מזומנים די גדולה. ובכל זאת, אף אחד לא חושב לוותר על אלבד, גם ברגעים קשים. כלומר, אף אחד בחברה. במשק נשמעים גם קולות אחרים. תושבים תופסים אותי בכל מיני הזדמנויות ומקומות, מתקשרים ושואלים מה קורה, לאן כל הסיפור הזה הולך, מספר לזר. יש הרבה מאוד אנשים שמתעניינים במצב, ומה שאנחנו יכולים לשקף להם בנוגע לאלבד בהיותה חברה ציבורית שנסחרת בבורסה, אנחנו משקפים. שמעתי שיש חברים שבעד מחירה מהירה. במשך השנים קיבלנו הצעות למכור את אלבד או להכניס משקיע ולעשות עוד כל מיני מהלכים. ההצעות האלה ניתנו כשהשווי של אלבד היה אחר לגמרי, גבוה בהרבה מהשווי הנוכחי שלה. כל הנושא הזה לא רלוונטי מבחינתנו. האג'נדה של מסורת יצחק היא שאלבד כאן לנצח. אנחנו לא רואים תרחיש כלשהו שמוכרים אותה, עושים עליה אקזיט, גוזרים קופון ואחר כך רבים על הכסף. זה לא יקרה. ומבחינתנו, זו אמירה שמופנית גם למשקיעים. בלי מחלוקות על כסף, נשארו מחלוקות על פוליטיקה. בבחירות הקודמות, נפתלי בנט וימינה זכו ב-47% מקולות הבוחרים במושב, אחריהם הציונות הדתית של בצלאל סמוטריץ' עם 23% מהקולות, והליכוד עם 7.3% בלבד. מה יקרה השבוע? כולם מדברים על זה. שאלה הגדולה ששואלים כאן היא, לאן ילכו הקולות שניתנו לבנט? מספר אחד מתושבי המקום. יש מצב שהם ילכו לילד שקד, אולי חלק יצביעו לסמוטריץ', אבל אני לא צופה איזה סחף קולות גדול לכיוון שלו, כי רובנו כאן אנשים פרגמטיים. נחיה ונראה, בסייעת הדשמיה. חיתנו לפניך. כתבתו של יובל אזולאי מתוך מוסף כלכליסט, אוקטובר 2022. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, קורא אמיר אשר, עריכה טכנית, אורי פלג.